של הכל אני באמת רוצה להודות ולשבח את המארגנים, את רב רפי קפלן ואת מעלה וכמובן את בית הרב על היוזמה הנפלאה הזאת. אמר רב אריה שטרן לפי גילו שהוא לא זכה לראות הרב חלאפ, אז גם לפי גילי לא זכיתי לראות הרב חלאפ, זה לא ללמוד אצל הרב חלאפ לצערי הרב, לצערנו הרב. ואני מסופק עד כמה יש פה אנשים שזכו אכן לראות את השמש בתפארתה. וזה באמת חיסרון גדול, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הדברים כמות שהם. יחד עם זאת, זכינו לכתבים, גם כתבים בהלכה, גם כתבים בהגדה, ונדבר על זה עוד כמה דקות, וגם זכינו לדברים מסביב, וזה באמת שבח גדול, צריך לומר את הדברים בפה מלא לרבי יאיר חרל"פ, על הספר הנפלא שהוא הוציא, שבאמת גואל הרבה מאוד מהסיפורים, ומהיראת שמיים, ומהטהרה, והקדושה, וכל מה שמסביב. וגם צריך לזכור רב משה צבי נרז הצה"ל שהקדיש לנושא הזה, לעניינו של הרב חלאפ, למעלה מ-50 עמודים בספרו בשדה הראייה, ועוד כמה שעסקו בדבר הזה, ועדיין אנחנו, מי שלא זכה לראות את הדברים כשלעצמם, אז ודאי זה חיסרון מסוים. אז לכן באמת יישר כוח גדול לרפי שהרים את הפרויקט הזה. אני מתאר לי שיאיר חלאפ יכול היה לומר לנו כמה פעמים אירוע מהסוג הזה שמציינים את היורצייט של הרב חלאפ בצורה כזאת, ולא בשנים הראשונות ממש, אלא בדור היותר מאוחר. אני חושב שלא היו הרבה פעמים מהסוג הזה. באמת זה צריך להגיד באמת יישר כוח גדול, ואני חושב שכולנו שותפים לאמירה הזאת. ובעזרת השם, בעזרת השם שלא נזכק את הדבר הזה כי יתחד המתים, בעזרת השם, אבל אם חלילה לא יהיה רק הדבר הזה, אני מקווה שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי. היורצייט של הרב חלאפ נופל כמעט מדי שנה בשנה סמוך לפרשת ויצא, כך ואחרת, ולא בכדי מן הסתם, נשמעים גלגלו שויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, רבי יעקב משה יצא מהעולם הזה, סביב הפרשה הזאת, וכמו שרש"י אומר, מביא דברי חז"ל, פנה זיווה פנה, הודה פנה הדרה, וזה ודאי דבר שנכון לאמר גם לגבי רבי יעקב משה חלאפ, פנה זיווה פנה, הודה פנה הדרה, ההסתלקות שלו, ההיעדרות שלו, היא משמעותית, היא עושה רושם מסוים, ואני חושב שבמידה מסוימת, אפשר להשתמש בביטוי החז"לי, שלא נספד כהלכה. לא שחלי לא נספד בשעתו, בשעתו מן הסתם, לא הייתי שם, אבל מן הסתם נספד כהלכה בשעתו. אבל העובדה שאנחנו לא מספיק, אנחנו, גם הציבור שלנו, לא מספיק אחוז בתורה שלו, ולא מכיר אותה כדי בעיה, זה באמת עדיין חיסרון מסוים של סוג של לא נספד כהלכה, ומן הראוי באמת לחדש ולערער את הדברים האלה. ואולי עוד יותר מכך, מיחס למשנת ההגדה שלו, שבה כן נוחזים, שמענו דברים מתוך מנה ישועה, שמענו דברים מתוך טובים מאורות, דברים מהסוג הזה, אני חושב שעוד יותר מכך, המשנה ההלכתית שלו, כמעט ולא עוסקים בה. אני זכיתי, ברוך השם, להיות נשוי לנינתו, ובביץ כזה של חתנים, אז כאשר פרסמתי מאמר בשלב האירוסין שלי, פרסמתי מאמר בניצני ארץ, נדמה לי זה הג' או ד', על מיגו למפרע, סוגה בבא בתרא, אז באחד מהערות השוליים, במשובה של קונדסות כזאת, רשמתי בכל תורה באחד מהערות השוליים, מ"ו-ז' חרל"פ, הרב חרל"פ זצ"ל, מורי זקני הרב חרל"פ. היחיד שעלה על הדבר הזה, זה היה רב אברום שפירא זצ"ל, שמיד אמר לי מזל טוב. מיד הבין את הדבר הזה, היחיד שעלה על הדבר הזה, בחריפות שלו כמובן, מיד שם לב להערה, זה היה פשוט מדהים העניין הזה, אבל כן, זה באמת זכות גדולה, ושם ציינתי באמת למשהו שהרב חלאפ, יש לרב חלאפ בבית זבול על דובה בתרא, ספר כרך שלם שעוסק בבא בתרא, ושם באמת עוסק בנושא של מיגו למפרע, הבאתי שם משהו ממנו, במקום אחר גם כן הבאתי, יש לו גם לגבי שמיטה, יש לו גם כמה וכמה סימנים בנושא של שמיטה, אז גם כן הבאתי בדבר הזה, אבל בסופו של דבר דומני, אני מוכן לעשות פה משאל, מי בפעם האחרונה עשה כדבעה ועיין כדבעה בשו"ת בספר בית זבול שישה כרכים, שני כרכים שיצאו בחייו, ארבעה כרכים שיצאו אחר מותו, בין תש"ן ב' לתש"ן כ"ו, נדמה לי, הכרך האחרון. לצערי הרב, הדברים האלה לא התבדר במדרשה, לא מספיק עוסקים בספרים האלה, שבאמת הם ספרים קשים, נדבר על זה אולי בהמשך משהו שהרב זבין כתב בנושא הזה, הם ספרים באמת קשים, ספרים למדניים, חלקם בעיון למדני בסוגיות עצמם, לגבי כמה וכמה מסכתות, חלקם שוטים, חלקם מעורבים, חלק כזה וחלק כזה, ולכן אולי אנשים לא כל כך עוסקים בדברים האלה, אבל זה באמת חיסרון גדול, ואני חושב שאולי במסגרת מפעלי בית הרב, כמו שהוצאנו בשעתו את ביאורים בהלכות הראייה, בשיתוף פעולה, הרבה היה אחד משלושת האורחים, נתבדל שנינו לחיים טובים וארוכים, רב משה צבי נרז הצה"ל, אז אולי נעבור לעשות, אני אפילו יש לי שם מוצלח, זוטו של ים. וים, רבי יעקב משה כמובן, וזוטו של ים, כי הם לא עוסקים בזה. לא עוסקים בזה, לצערנו הרב, זה נראה לי ששם כבר יש לנו, עכשיו צריך להרים את הפרויקט הזה. כיוון שבאמת אני חושב שזה דבר הזה חשוב לעסוק גם משנה הלכתית של הרב חלב, לא רק משנה אגדית, שהיא כמובן משנה חשובה ובעלת משמעות, אבל בדיוק כמו שאצל מרן הרב זצ"ל, המשנה הלכתית קצת הולכת לאיבוד, ככה גם לגבי רבה כמו משה חלב, מן הראוי של לעשות את הדבר הזה. בתולדות ישראל יש לנו כמה וכמה גדולים שקצת הלכו לאיבוד. והם קצת הלכו לאיבוד בגלל שהם היו ליד אנשים, הם היו גדולים באמת, ממש גדולים, אבל הם היו ליד ענקים. וכתוצאה מכך שהם היו ליד ענקים, אז קצת הגדול הלך לאיבוד. למשל, רבי אברהם בן הרמב״ם. רבי אברהם בן הרמב״ם, מי שקורא את שו"ת רבי אברהם בן הרמב״ם, את ספר המספיק לעובדי השם, את התשובות שלו שהוא מגן על ההלכות, על הפסיקות ההלכתיות של הרמב״ם עצמו, רואים שהיה ענק שבענקים. היה גדול שבגדולים. וגם היה מנהיג גדול במצרים, נגיד, היה נקרא, והוא קצת הלך לאיבוד, כי מי יכול ליד הרמב״ם? כי ברגע שאתה בנו של הרמב״ם, אז אתה הולך קצת לאיבוד ואין לך את העצמיות שלך. דוגמה נוספת, זה גם כן אברהם נוסף, זה רבי אברהם בן הגר"א, שגם כן כמעט ולא נותר ממנו שום דבר, למרות שמהמעט שיש אודותיו רואים שהוא היה באמת גדול מאוד, אבל שוב, ליד הגר"א, אתה מאפילים עליך. ואולי הדוגמה הקלאסית ביותר זה כמובן יהושע בן נון. יהושע בן נון, אם אתה מבודד את ספר יהושע מהמסגרת של היותו של יהושע משרת משה, אתה רואה שמדובר באישיות נפלאה. ולא בכדי חז"ל אומרים, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. זה לא רק העניין של המקבל שתמיד מדברים עליו לבנה שמקבלת מהחמה, זה כמובן כמובן דבר נכון, אבל זה מעבר לך, זו העובדה שליד השמש כולם מתבטלים. ליד השמש אתה לא יכול להיות משהו גדול, אתה לא, אין ליד השמש, אפילו שאתה לבנה. ולכן, לפעמים אנשים הולכים לאיבוד. ובמידה מסוימת זה גם קרה ככה לרב חלב. הרב חלב קצת מואפל על ידי מרן הרב זצ"ל. אבל לעומת זאת, אם אנחנו לא מפרידים חלילה ביניהם, כי כמו שרבר אמר לפני הרבה צדק, הם הולכים ביחד, אבל יחד עם זאת יש לו את העצמאות שלו, יש לו את האישיות שלו, ואת העצמאות שלו, ואת הייחוד שלו, גם במשנה האגדית וגם במשנה הלכתית. וגם כל תודות חייו הם בעת מאוד מאוד מיוחדים, ומשהו מזה אולי ניגע בדקות הקרובות, ולכן בהחלט יש לו עצמאות שתאונה דיון לעצמה, ותאונה בחינה לעצמה, ותאונה בידול לעצמו, ולכן הדברים האלה צריכים... ולכן במידה מסוימת קרה לו כאמור ההאפלה הזאת על ידי האור הגדול של הראייה הגדול, אבל אף על פי כן מן הראוי לבודד את הדברים, לראות את הדברים בנפרד. האמת היא שאם היינו שואלים את הרב חלב עצמו, האם נוח לו המצב הזה שהוא מואפל על ידי רבותיו, הוא היה אומר לנו שכן. כיוון שהוא עצמו בכמה וכמה מקומות מציין את הדבר הזה של הדביקות באנשים גדולים כדבר אידיאולוגי מובהק. ואני אציין מספר ציטוטים של הדבר הזה. למשל, כותב הרב חלב על עצמו, אני נמשך מאוד אחרי רבותיי. באלה, כמובן לא בכל אחד, אלא באלה אשר אני מוצא בהם המשכת לבבי, אני ממשיך עצמי להם ומוסר עצמי להם, וסדר שאיפותיהם נקבע בנפשי ונהפך בקרבי למקוריות גמורה. וכל כך אני משתווה עמהם עד שגם תנועותיהם, אפילו אותן של חול, נחקקים בנפשי וגופי והיו לי כטבע. כלומר, ההסתופפות הזאת, הדביקות הזאת, בצדיקים, בגדולים וכדומה, כותב שיש כימיה ביניהם, הוא דבר מאוד משמעותי. ובמקום אחר הוא כותב גם כן לשונו שלו, וזה ציטוט, אני הצעיר, מעולם הייתי מתאבק באפר רגלי חכמים, ומורה כל תמיד חם עליי מאוד. ועוד הוא כותב, חייב אדם מישראל להיות קשור לגדולים ומושפע מצדיקים, ואל יסתרר בליבו לאמור מה לי ולהם, כי ההשפעה פועלת גם בלי הרגשה וגם בלי כוונה נמשכים אחרי הגדולים הצדיקים, להיות דומים להם ולהידבק במעשיהם. כלומר, אנחנו רואים כאן שהוא עצמו ראה את הנקודה הזאת כנקודה מאוד משמעותית, להיות באמת אחוז בצדיק, אחוז בגדול, דבוק בו וכו' וכו'. והאמת היא, שאצל הרב חרלאפ אנחנו יכולים באופן גס לחלק את תולדות חייו לשלושה חלקים שהם מאוד מאוד נבדלים אחד מן השני. התקופה הראשונה, איש ירושלים, איש היישוב הישן, במובן הכי מובהק של המילה, נולד כאן, גדל כאן, וכאשר קצת התפתח וקצת גדל ורצה להתדבק במישהו, התדבק ברבי הירש מיכל, בעל ציצה קודש, והתדבק בו בצורה מובהקת. כלומר, באמת נאחז בו לכל דבר ועניין, ורבי הירש מיכל היה, שוב, זה גם כן אישיות מאוד מאוד מיוחדת, סגפנית, פרושית, במובן מאוד מאוד קיצוני אפילו, והוא התדבק במובן הכי מלא של המילה, וזה לא היה קל, לא כל אחד היה יכול להתדבק בו, והוא גם לא היה מוכן שכל אחד ידבק בו, ואף על פירנט רבי יעקב משה, הוא כן חיבר אליו, וזו הייתה התקופה הראשונה עד בעצם הסתלקותו של, של בריש מיכל. ואז, כמו שצוין, בעידודו, המלצתו, המרצתו של רבי צבי פסח פרנק, הוא הולך ליפו, ואז הוא מתדבק ברב, ואז הוא מתדבק ברב. וזה עולם שונה לגמרי. עולם שונה לגמרי, אני אציין ציטוט אחד שכותב לו הרב 4 שנים יותר מאוחר בתפש סמכת, בערב ראש שנה תפש סמכת. למען השם, שתהיה עבודתו רק בשמחה, בלא שום עצבות ודאגה כלל וכלל, ולמען השם, שלא להכביד עליו שום דבר יותר מכוח הבריאות, כי זאת יצאת היצר, ואז, ולא אותי קראת יעקב כי געגעת בישראל. יעקב כמובן, רבי יעקב מוישה, כן? ולא אותי קראת יעקב כי געגעת בישראל, כי אם לתת מרגוע לגוף וחווה לנפש, ויפה שעה אחת של תורה ועבודה במנוחה מאהבה, מכמה ימים של כדרות. ככה זה מופיע בעקבות הראייה בחלק ראשון. זה מהפך. זה מהפך פיזי אפילו. זאת אומרת, רבי הרש מיכל היה סגפן. היה פרוש במובן האבסולוטי של המילה. תעניות וסיגופים, כל המערך הזה של הפרושיות במובן הכי קיצוני של המילה, והרב שולל את הדבר הזה. ועכשיו תיכנסו לאורו של התלמיד, לאורו של רבי יעקב מוישה הצעיר, שצריך לעשות את המהפך הזה. זה לא רק מהפך מחשבתי, זה מהפך פיזי, זה מהפך ברמך ובשסה. ממש מהפך מוחלט של תפיסת עולם, של השקפה וכו' וכו'. ויתרה מזאת, אנחנו דברים כאן באיש היישוב הישן המובהק ביותר של המילה, גדל כאן, הכיר כאן, גם הוכר בכף והוכר בקוף. אני פותח סוגריים לימים, כאשר הרב זצל חוזר ארצה אחרי מלחמת העולם הראשונה, פונה העדה החרדית לרבי יעקב משה חרל"פ ורוצה להעמיד אותו בראשה מכמה וכמה סיבות. קודם כל, כי הוא ענק, כי הוא גדול. ושנית, זה גם טוב לעמד אותו מול הרב, ורבי יעקב משה חרל"פ מסרב. עכשיו מדובר היה במצב כלכלי מאוד קשה שלו ושל משפחתו. בכלל ביישוב המצב הכלכלי היה קשה. כלומר, עצם מעמדתו בראש זה היה מאוד משמעותי, גם מבחינה הכלכלית לא. הוא כמובן סירב בתקיפות וכפי שאנחנו יודעים ככה. כלומר, ההידבקות שלו ברב זצ"ל היא התבקות מוחלטת, כולל פרידה או התנתקות, סוג של התנתקות, מעמיתיו לנוער, מאותו יישוב ישן שאיתו הוא היה. אבל זה לא התנתקות במובן זה של התרסה, או במובן זה של התנגדות וכדומה, ממש לא. ממש לא. הוא ידע לשלב את הדברים. הוא היה אונזרר עד סוף ימיו. הוא היה שלהם במובן הזה, או שלנו, מבחינתם, שלנו עד סוף ימיו. ולכן, זה שהוא התקבל להיות רבה של שערי חסד, ולימים גם רבה של רחביה, זה לא מכדי. בגלל שהוא באמת איש שערי חסד. הוא באמת איש שערי חסד המובהק. ולא פחות מזה, עכשיו אנחנו, אם ננגיד זה לזה את שערי חסד באופן סטריאוטיפי לרחביה באופן סטריאוטיפי, אז הוא באמת ממשק ביניהם. הוא יוצר מקף מחבר בין היישוב הישן ליישוב החדש, כי הוא איש היישוב הישן והוא גם איש היישוב החדש. במובן המלא של המאה הוא מקבל את האידיאולוגיה של מרן הרב זצ"ל באופן מוחלט. ובדברים מסוימים הוא אפילו מרחיק לכת יותר מהרב בדברים מסוימים של זיקה לארץ ישראל וזיקה לעם ישראל, בדברים מסוימים, הביטויים שלו אפילו קיצוניים יותר מאלה של הרב, וכבר כתבו על זה כמה וכמה עבודות, להביא כמה וכמה ביטויים שלו, שבאמת ביטויים מאוד מאוד קיצוניים. זאת אומרת, שיש כאן, שתי התקופות האלה, הן שתי תקופות מאוד מובהקות ומאוד נבדלות זו מזו. לצורך ענייננו, נכנה את זה תקופת היישוב הישן ותקופת היישוב החדש. אבל הוא יודע לחבר ביניהם. התקופה השלישית, שלגבי, יש לי אפילו הערה של קושיה שאין לי תשובה לגביה, אבל אולי מישהו יפתרו לי אותה, זה דווקא לאור העובדה שתמיד היה כמה הרב חרל"פ שיהיה לו דמות שאיתה הוא מתדבק, אז ראינו שבתקופה הראשונה היה לו את רבי הרש מיכל, ובתקופה השנייה היה לו את הרב. אבל אחרי פטירת הרב, תפרש צדיקי, הרב חרל"פ נפטר בתפש י"ב, זה מרחק די גדול של שנים. מי היה הרבה שלו אז? לא יודע, לא ידוע לי. לא ידוע לי, וברור לי לחלוטין שהיה לו צמאון, היה לו כמיהה למישהו שאיתו מתדבק. מצאנו כדברים האלה, לא רוצה לעשות השוואות וכדומה, אבל למשל, הרב נויבירט זצ"ל, שהתדבק מאוד ברב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, וגם רבי גונן בצה"ל, שלי ייבדל לכם טובים וארוכים, הם היו חייבים שיהיה להם רב. ולכן ברגע שנפטר רב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, הם הלכו לרב אליושיב זצ"ל. כלומר, זה היה תודעה נפשית כזאת שאתה חייב שיהיה לך רב. מי היה הרב של הרב חרל"פ מתפ"ל צדיקי התש"ב? אני לא יודע, ואני אשמח מאוד אם מישהו יגלה את אוזני בדבר הזה או יחקור בדבר הזה, כי לי אינטואיטיבית ברור שיש שם משהו, רק כנראה שהמשהו זה הוא נסתר. ולי הוא לא ידוע, ואדרבה ואדרבה אני... אבל כמו שראינו, מבחינתו זה דבר עקרוני. עקרוני? מה? לא, רבי סדר מסביבר זה יותר חבר, זה יותר עמית, זה לא... וגם בדברים מסוימים זה לא... לא, זה לא... זה יותר קולגה, זה עמית. לא, זה לא... אני חושב שזה הרבה מעבר, רואים את הדבקות שלו ברשמיכל, שהיא דבקות מוחלטת, בערב צריך דבקות מוחלטת, זה משהו אחר, אבל שוב, זו שאלה, זו הערה שצריך לחשוב עליה. צוינן כאן לגבי הנושא של קשר לארץ ישראל. הקשר לארץ ישראל, כמו שגם הציטוט שהבאת ממעניין שאני גם כן הבאתי אותו, כי הוא באמת מובהק לדבר הזה, עד כמה מבחינתו הדבקות בארץ ישראל היא מוחלטת, אבסולוטית, ולא בכדי, גם אתה ציינת את הדבר הזה, גם הדבר ציינת את הדבר הזה, באמת זה מוטיב עקרוני משמעותי מכונן בדבריו, ואני אפילו אזכיר עד איזה קיצוניות הדבר הזה מגיע. הרב חרלאפ היה נלווה למסעות, אותם מסעיות מפורסמים, שעשה הרב ומלוויו ביישוב החדש. והוא ליווה, לא זו בלעד שהוא ליווה, הוא גם גייס את הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל למסע. כיוון שזה לא מובן מאליו, הרב הציוני יוצא למסע, נו טוב, הכל היה טוב ויפה, הולכים ליישוב החדש, הרב זצ"ל, זה ברור. אבל לרב היה מאוד מאוד חשוב שגם היישוב הישן שמיוצג על ידי רבי יוסף חיים זוננפלד, גם כן יהיה שותף בדבר הזה, איך מגייסים אותו, איך מביאים אותו, את מי שולחים, כמובן את האונזרר, כמובן את האיש שלהם, את האיש של היישוב הישן, כי הוא פרסיח איתם, ובאמת ככה היה. רבי יעקב משה חלב הולך לרבי יוסף חיים זוננפלד ומגייס, בהתחלה הוא לא רוצה, ואחר כך אומר לו משהו, לא נגייס כרגע לדיאלוג שביניהם שהוא מתועד, פחות או יותר. והוא מגייס אותו, ואכן רבי יוסף חיים זוננפלד נלווה למסע הזה, שעד היום בראייה למפרע, דבר שמי שלא מכיר את הסיפור, לא מאמין בדבר הזה, איך זה יכול להיות שרבי יוסף חיים זוננפלד והרב הוא חייב? אבל זה עומד לאמיתה, מתים שצפו בדבר הזה. ולכן רבי יעקב משה חרל"פ היה משמעותי במסע הזה, הוא לא נספח למסע, הוא משמעותי במסע הזה. ואף על פי כן, כאשר מגיעים למקום שזה יציאה מכיבוש עולי בבל והליכה לכיבוש עולי מצרים, הוא מפסיק את המסע. הוא מפסיק. הוא לא עובר זה. הוא לא נכנס למקום שאין לו את הקדושה של עולי בבל, אלא רק קדושה של כיבוש עולי מצרים, הוא לא נכנס לשם. וגם לימים, הרבה מאוד שנים יותר מאוחר, כאשר הוא כנראה היה באיזשהו תוגה מסוימת, בא הרב משה צבי נריה זצ"ל אליו ומספר לו שטירת צבי עלתה. ומזמין אותו. זה ודאי שמח אותו לראות יישוב חדש, הוא מאוד מברך על היישוב החדש הזה, מאוד מברך כמובן, שברוך השם מציבים גבול אלמנה, דבר מאוד מאוד חשוב, והוא מסרב. כי אומר לו, הגמרא בחולין אומרת, תחילת חולין, בדף זין אומרת, שזה עמק בית שאן, עמק בית שאן, זה ספק, רבי אומר שמה, ספק כיבוש עלי מצרים, ספק כיבוש עלי בבל, זה לא ודאי כיבוש עלי בבל. אם זה לא ודאי כיבוש עלי בבל, אני לא הולך לשם. כלומר, זה שמציינים תמיד שהוא לא יצא מארץ ישראל, זה לא שלא רק לא יצא מארץ ישראל, הוא לא יצא מגבול עלי בבל. מגבול עלי בבל לא יצא, יש היום אנשים שמקפידים לא לצאת לאילת. אוקיי, אני לא שמעתי על האדם שמקפיד לא לצאת מגבול עלי בבל, זה עדיין לא שמעתי, מה שאני יודע זה רק רבי יעקב משה חרל"פ, שהתדבק בקדושתה במדרגה הגבוהה של קדושת ארץ ישראל. גם כיבוש עלי מצרים זה קדושה, ברור שקדושה, אבל הוא לא הסתפק בקדושה כיבוש עלי מצרים. מחתו, מה שלא בקדושה העילאית, של יחסית, כיבוש עלי בבל, אני לא יוצא לשם. אני לא רוצה להאריך בדברים, אבל אני כן רוצה, מאחר וכמו שפתחנו ואמרנו שבין היושבים כאן, כולל אני, לא זכינו להכיר אישית את הרב חרל"פ, אני רוצה כן לקרוא שתי פסקאות מאנשים שכן הכירו אותו באופן אישי. הראשון זה אחד מגדולי וחשובי תלמידיו, זה הרב ישראלי. הרב ישראלי הגיע בשנתיים האחרונות של מרן הרב זצ"ל בצד ג', אבל בעצם ראש הישיבה המרכזי שלו זה הרב יעקב משה חרל"פ, מי תפר צד ג', זה ראש הישיבה שלו. ובתשעין י"ג, כלומר שנה, אחרי הסתלקותו של הרב חרל"פ, הוא כותב, יש לו שני מאמרים בנושא הזה, אני רוצה לקרוא שתי פסקאות מאחד מהמאמרים, מתשנ"ג. וזה מתוך מאמר שנקרא זיו קדומים, לדמותו של הגאון הצדיק רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל. בזיו קדומים של הדמויות המופלאות של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, מבהיקה דמותו של הגאון הצדיק רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל. מי שבא במגע איתו הרגיש מיד שכאן לפניו איש מעלה אשר משכמו ומעלה. פשוטה ולבבית את ההיכרות הראשונה איתו, דומה עליך שהייתם מבאים בעת כבר עידן ועידנים. שמי מכאן, תוריד, תוציא מכאן רצון התראות, רצון הברקה בידיעות, בחריפות ובשנינות. הוא שומע בסבלנות את החידוש שאתה מציע לפניו, מאיר הערה קלה, או שניגש לרון הספרים ומראה בדברי אחד הראשונים או האחרונים שנגע בזה, והכל במאור פנים, בשקט, בצניעות יתרה. אין הוא מרגיש חובה לפלפל, לדחות, עד רבה, הוא שמח שיכול לסייע לך לתת דוגמה לסברה שנאמרה. אולם די היה להשתתף באחד משיעוריו, ואפשר גם היום לראות אפס קצהו מהספרים בעצבול שישי אחר ברכה, בכדי להיווכח שהיה בעל מוח חריף, בעל כושר פלפולי עצום, רק הסגולה הנפלאה שעביר עד ארץ ישראל, מתחת הגמרא בסנהדרין כ"ד לגבי תלמידי חמישה בבל בארץ ישראל וכו' וכו', אז עביר עד ארץ ישראל היא שכבשה את הרתחנות הטבעית והתוותה דרך של גדלות מאופקת של תלמידי חמים הקדומים של ארץ ישראל. גדול היה גם בשטח המחשבה הישראלית, מושפע מרבו הגדול מרן הרב קוק זצ"ל, ינקו אצלו תחומי המחשבה וההלכה זה מזה, כלומר יש פה לדעתו של הרב ישראל זיקה בין המשנות. ואת העולם כולו בחן מתוך הספקלר הזו של תורה בהיקפה. את ארץ ישראל הרב מרכז העולם, את עם ישראל כנקודת המוקד של המין האנושי, מסביב לזה בנת וכו' וכו' וכו', אני לא רוצה להרבה דברים, אבל יש פה בהחלט אמירות מאוד משמעותיות שכאשר יוצאות מדמותו של מורנו ורבנו, הרב שאול ישראל זצ"ל שאותו כן הכרנו, אנחנו יודעים שיש פה הערכה משמעותית וחשובה. אני רוצה להוסיף עוד משהו מדרש של הרב זאבין. הרב זאבין יש שלושה כרכים שנקראים סופרים וספרים, שבהם הוא איגד סקירות ספרים שהוא עשה, ובין השאר לבית זבול. הוא כתב את המאמר על בית זבול חלק ראשון, ובסופה הוא כותב שגם יצא לאור עכשיו החלק השני. לא נקרא את הכל, אבל נקודה אחת מתוך הסקירה הזאת, ודווקא חשוב היה להביא את הסקירה הזאת, כי היא מתייחסת למשנה הלכתית של הרב חלב, משנה שלצערנו הרב לא מספיק עוסקים לטעמי. אז כך הוא כותב. הספר עצמו מכונה על ידי המחבר שלו, שאלות ותשובות ביאורים וחידושים לכמה סוגיות ושיטות על פי יסודות נאמנים ממקור רבותינו הראשונים בבורא ובליבוד דבריהם הקדושים. המילה יסוד היא זו שהייתה עוגן לרב זאבין. ואז הוא כותב, ביאורים וחידושים על פי יסודות נאמנים באים בשלוש צורות. יש שלוש אפשרויות. דגם אחד זה היסוד קודם לבניין. כלומר, הנקודה המרכזית זה היסוד. מציאותו לעצמו ואינו תלוי במקומות, בהקומות והעליות שמוספים עליו וכו' וכו'. זה אפשרות אחת. אני מדלג. ב' העיקר הוא הביאור, החידוש, הפירוש, והם קדמו אוף בזמן, אלה שהם זקוקים לביסוס, לחיזוק וכו' וכו'. ג', וזה הנוגע שוגרת לעינינו, האב והתולדה כאילו באים באחד, כאחד. כל אחד מהם משמש דחיפה להתאבותו של השני. הסדר ותהליך היצירה הם הרגשה בקשיים וחיסרון הביאור, חיפוש נקודת מוצא בתורת יסוד, הברת העינים וכו'. דרכו של מחברנו, הרב חלב, מגדולי התורה בדורנו, היא לרוב בזו השלישית. התכלית, הפצת אור לסוגיה, חדירה לעומקה ולתוך תוכה. אבל אין מעצור להשתמש לכתחילה באור כהה והרי שאין לו בית החיסה כדי ללכת אחר כך ולנוע לעצים, שמה ישמשו גחל לשלבת, עד שאינו מוצא את המאור, אינו מדליק את האור. לפיכך, אנו עומדים ומסתכלים בהנאה בחבלי היצירה של המחבר. לפנינו הוא בוחן ובודק בגלל זה הנסתרות של הסוגיות, הוא מחפש את האבן שתהיה לראש פינה, ליסוד מוסד, ולעינינו הוא מוצא אותה, לפנינו הוא בונה על אותו היסוד החלות נהדרים מעליות מרווחות, ולעינינו הוא משפר ומשפץ אותה משחלה מיפם, אנו כאילו משתפים עם המחבר מראשית הגילוי עד הגעה בפטיש. כלומר, יש כאן בעצם סדר מסוים שהוא לא מחפש את ההברקה כשלעצמה, ולא מחפש את הליבון של עצמו, אלא שעוזר את הדברים כמקשה אחת, ובונה איזושהי מערכה שיש בה גם וגם. ולכן לא בכדי אנחנו מוצאים בספרי בית זבול גם שוטים וגם עיון למדני בסוגיות עצמם. וכל מערכה, כמעט כל הסימנים שמה, הם סימנים ארוכים, סבוכים, מורכבים ומסועפים ביותר. אולי זה גם החיסרון שלהם, שקצת הם קשים בעיון ודי קצת מפרחים, אבל באמת הם נותנים תמונה מקורית מאוד על המשנה. ולכן חותם הרב זאבין את המאמר הוא, מגדולי הדור היה הגרים חרלה בתורה, במחשבה ובמעשים, כגאון וצדיק מתפרסם, וכזה היה ומעיין הנובע בעל פה ובירה. כשנתבקש בכסלו תש"ב ישיבה של מעלה, היה אבל כבד לישראל, היה מה ראוי לאחד דיבור על אישיותו ולא חן המקום, זיכרונו לברכה, כמובן חבל שהרב זאבין לא ייחד גם מקום לאישיותו. הנקודה האחרונה כאן היא בהחלט נקודה שראויה לציון, כי צריך לשים לב. כל אחד ואחד מכם יחשוב לעצמו כמה הוא מכיר ראשי ישיבה, שהם ראשי ישיבה שיודעים שהוא כללי ומפלפלים הילך והילך, וגם פוסקים. פוסקים בלמייסה, פוסקים בשביר בשביעה, פוסקים בטרפות של אוף. כמה? כל אחד ואחד הוא מכיר על מניין יד אחת. זה אחד. עכשיו תוסיפו לזה כמה אתם מכירים ראש ישיבה, שהוא למד, שהוא גם פוסק בהלכה למעשה, והוא גם מכונה על ידי העולם צדיק. זאת אומרת, הוא סוג של אדמו"ר, סוג של מקובל. משנתו הקבלית היא סדורה לחלוטין. זה כבר יש הרבה פחות. וזה הרב חלב. הרב חלב היה ראש ישיבה לכל דבר ועניין, למדן במובן המפלפל בשיעורים כלליים, והדבר הזה בא לידי ביטוי. הוא גם היה פוסק, הוא היה הרב של טרפות לכל דבר בעניין בשער החסד ברחביה. ויש פשוט פוסק להלכה למעשה, לא רק השוטים, אלא פשוט בשביל בשגר, בדברים שביום יום. והוא גם היה מקובל לחלוטין. הוא איש קבלים מפורסם לכל דבר ועניין. רבי יוסף לוי זוסמן זצ"ל היה מפורסם והסתופף בצילו, אבל לא רק הוא היה הסתופף דרך אגב בצילם של חכמי הקבלה הספרדים של ירושלים, שהם היו המרא דאתרא בנושא של הספרות הקבלית, מהם הוא, דווקא בעיקר מהם הוא ניזון בספרות הקבלית, וזה ערך העולם. כלומר, יש לנו פה מיזוג מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד חריג בנושא הזה של שלושת המשנות האלה שתבויות אחת בשנייה. המיזוג שלהם בא לידי ביטוי בספרות האגדית שלו, מימרום, בספרות ההלכתית שלו, בית זבול וכו'. אני רוצה לחתום בנקודה אחת שקשורה לפרשת שבוע. אחרי מה שאמרנו לגבי הנושא של ארץ ישראל, שיהיה בעצם הנקודה של דורנו, כך כותב הרב חלב, שארץ הזה הנקודה של דורנו, ולא בכדי ההתנפלות עלינו והמאבק מולנו דווקא נעשה בנקודה של ארץ ישראל, מכיוון שזה כל האויבים שלנו מבינים שזו הנקודה, אז לכן בהם נאבקים. כך הוא כותב, ולא נחזור לציטוט שהובא כבר קודם לכם. ונוסיף לכך עוד נקודה, ציטוט מתוך מכתב לבן שלו, שהיה מיכאל מיכל, שהיה בברונקס בארצות הברית, והוא כותב לו במכתב כך, זה היה סמוך למלחמת השחרור. מה שעובר פה עיר הקודש בארץ הקודש, שפך החימה עלינו פה נורא. הננו במצור, אוכל מפינו הכריתו, רבע כיכר לחם לנפש, לחם שחור חולקים ועומדים עליו בתור, בשר ועוף עין, דגים עין, ירקות עין, חלב עין, ביצים עין, בסך הכל אין כלום. ואף גם קלטה פרוטה מן הכיס, למרות זאת הוא לא מעלה בדעתו כמובן לצאת מארץ. יתרה מזאת, כאשר הפצירו בו שיפליג לארצות הברית כדי לעשות שנור לטובת תלמידי חכמים וישיבות ואלמנות וכו' וכו' שנמצאות בירושלים, והפעילו עליו מכבש מאוד מאוד קשה, והוא כמעט נכנע, פשוט זה היה מדובר בטובתם של אנשי ירושלים, אז בסוף, כאשר הדבר הזה התעכב, ובסופו של דבר לא יצא לפועל, אז הוא כותב לבן שלו, הקווה כי יצילני מזה והתשועה לתורה תבוא במקום אחר, לתורה הכוונה לישיבות, כדאי לסבול בשביל ארץ ישראל, וכו' וכו'. בקיצור, הוא לא יצא לחלוטין מארץ, ויושב פה החותן שלי, הסבא, הנכד של רבי יעקב משה חלב זצ"ל, שיש את הסיפור המפורסם מנס ציונה, שהרב ישראל לוי בארי זצ"ל, הרב של נס ציונה, ידע שיש מצוקה גדולה למשפחה בירושלים, זה היה סביב פסח, שזה עוד יותר קשה כמובן, לך תמצא משהו בארץ, אז הצליחו עוד איכשהו לקחת איזשהו שק מסוים של תפוחי אדמה, ועוד קצת מהמצרכים, לזרוק את זה לתוך אחד המשוריינים, והמשוריין הזה, ברוך השם, היה אחד המשוריינים שהצליח, האחרון שהצליח להגיע לירושלים, והיה משהו לאכול בפסח. כלומר, המצב היה באמת מאוד מאוד קשה, ולמרות זאת, כמו שאמרנו, רבי יעקב משה חלב לא זז מארץ ישראל. והנה, בפרשה שלנו, בביאורו, בנימוקי המקראות, הוא כותב דבר מאוד מעניין, שכביכול הוא מגייר את חוץ לארץ לטובת ארץ ישראל. זה דבר שהוא אומר דורשני. הוא אומר, הרי חז"ל מציינים לנו על ויפגע במקום והיה להם שם כבה השמש, אומרים חז"ל שנעקר הר המוריה והלך אל כיוונו של יעקב אבין. דורש את זה רבי יעקב משה חלב בצורה הבאה, כאן סלל יעקב אבינו דרך לבניו, שאפילו בזמן שיהיו בגלות, אם רק ישתוקקו לארץ ישראל ולאור הגאולה, יקפוץ כנגדם הר המוריה. וממש ככה. ובתוך חשקת הגלות יאיר אור נוגה של הגאולה, כמו אצל יעקב, גם בניו אחריו, אם יגבירו את שוקתם, יהיה נחשב להם כאילו הם עומדים בהר הקודש והמקדש בארץ אבותיהם. איך זה יכול להיות? רבי יעקב משה חלב, שאין דבוק ממנו בארץ ישראל, אומר שבעצם אפשר לנייד את הקדושה. כמובן, אם אפשר, אדם יכול להיות לארץ שלי ארצה, אבל אם אין ברירה, אפשר לראות את קדושת ארץ ישראל אפילו בחוץ לארץ. עד כדי כך מגיעים הדברים. איך זה יכול להיות כדבר הזה? ודווקא הוא שכותב את זה. נו מה? זה ככה אתה מוכן לומר? נו, בבית המדרש הזה, וכאן? אני יודע שיש כאלה אומרים שארץ היא ארץ מבחינת רצון, אבל אנחנו לא שם. מה?
זה הגילוי שהיה לו,
שאמרו
לו שהרב
שם
היה מחובר
לכותל. זה, קודם כל, זה לגבי רשמי, כן? לגבי רשמי ששם הוא חבר אותה לגבי. זה הפוך, בדיוק. לא, זה רק צינור. אבל זה לא שאומר שחוץ לה. זה לא שקדושה, זאת אומרת שיש צינור קטן של דבר שבו הוא כותב לגבי כולם, לא איזושהי ניקה קטנה. הדבר הזה משמעותי. אני אגיד לכם, יש דבר מעניין, יש שוט, נקרא שוט באר משה, לא שוט באר משה שטרן המפורסם ארצות הברית, שוט באר משה של הרב ירושלימסקי, יעקב נחום נדמה לי קראו לו? כן, משה נחום, סליחה. משה נחום ירושלימסקי. מה? כן, הניקוד לא היה אותו, כן. שנולד בתפריש תדבר ונפטר בתפריש עין דבר, והוא בסימן סמכי נשאל למקורה של אמירה של דבריו שבורה בפי כל, עתידה ארץ ישראל שתפשט בכל העולם. הוא אומר, יש אמירה כזאת, יש אמרה כזאת שמתרוצצת בעולם, עתידה ארץ ישראל שתפשט בכל העולם. מה המקור? איפה זה כתוב? ואז הוא בית אומר, שלא רצינו כדבר הזה, לא בבלי, לא ירושלמי, לא מתרשב, לא תנחומה, שום מקום. הוא מביא שהמלבי מביא דבר מסוג הזה, הוא מביא כמה אחרונים שביא את הדבר הזה, ואז הוא מנסה לבסס את הדבר הזה באופן עקיף על כמה מאמרי חז"ל. אבל המעניין הוא שלרב חלפ יש פרק, שזה הכותרת שלו, אני מצטט מילה במילה. הכותרת של פרק י"ג במעייני ישוע שערי ארץ ישראל זה, התפשטות קדושת ארץ ישראל על כל העולם. זה הכותרת. ובתוכן הדברים כתוב כך, נתפשטה קדושת המקדש על כל הארץ, וקדושת ארץ ישראל על כל העולם כולו, ומפני זה יש מקום גם בחוץ לארץ לחיובי תורה ומצוות ועבודת השם יתברך. כלומר, הרב חרל"פ גייר את חוץ לארץ לטובת ארץ ישראל. לא הלוכה למעשה, לא היה עכשיו התחילו לפני תרומות ומעשות בחוץ לארץ וכדומה, אבל מבחינת תפיסה אמונית, כן, מבחינת תפיסה אמונית, כן, גם בחוץ לארץ, כמו שעתידה ירושלים פשט לקרובת ארץ ישראל, אז כן, עתידה ארץ ישראל להתפשט על כל חוץ לארץ. ולכן, גם היום, בסמיות, כמו הצינור הזה, וכיוצא בזה, יש עדיין גילויים פה ושם. אז כמובן, לא הגענו, לא עכשיו דרך, לא הגענו למצב הזה, אבל בתפיסתו, הוא כל כך ארץ ישראלי, שהוא מגיע אפילו לכל העולם כולו. בשורות טובות.